כל הדברים שתמיד נשמעים לנו בראש כזה, מה, אבל הם לא יקבלו אתכם כי אתם הומואים, ואל תלכו לשם כי אתם הומואים, זה שייך לפעם, זה בעבר, זה כבר לא שייך אלינו, לא ב-2022, אנחנו לא מייחסים לזה חשיבות, אנחנו עושים את זה הכי טבעי, אני המעצב, הוא המפקח, כן, הוא גם בן זוג שלי, יש לנו ילדה, כשזה עובר חלק ולא עושים מזה דרמה, אז אין דרמה.
ואבא שלי מקימים משפחה גאה, פודקאסט מבית בייבי בלום. בייבי בלום מובילים את הדרך הבטוחה והמתקדמת לפונדקאות בארצות הברית.
תל אביב היא ללא ספק סוג של גן עדן לקהילה הגאה. אפילו אנשים בעולם מכנים אותה לפעמים בירת ההומואים העולמית. יש מצעדים, זוגות שמחזיקים ידיים ומתנשקים, ולא מעט ברים שמשדרים בלייב את האירוויזיון. זאת עובדה שאף אחד לא יכול להתווכח איתה. תל אביב היא עיר שמרימה לקהילה הגאה. אולי הילדים שלכם עוד לא גדולים מספיק בשביל לשתות איתכם בירה מול השיר של אסטוניה, אבל גם אצלם בגנים ובבתי הספר, הם כנראה לא יהיו הילדים היחידים למשפחה גאה. רק שלא כולם חיים בתל אביב. ואפילו יש אנשים שבחרו להקים משפחה רחוק ממנה. הייתם מאמינים? בצפון או אפילו בדרום. היום אנחנו נשמע את הסיפורים שלהם, וננסה להבין ביחד איפה הסביבה הכי טובה להקים במשפחה גאה, והאם בכלל יש כזו.
אור, איפה אימא?
אין אימא.
מה יש?
אבא
ביה. כן.
אבא קי.
ומה יש עוד? יש את אור?
ציון.
ומה אנחנו?
אנחנו.
מה אנחנו?
נכון.
תכירו את אביעד וגיל. והזעתות שאתם שומעים ברקע הוא אור, הבן שלהם. אביעד וגיל בחרו להישאר קרוב למשפחה, ולא ישר לרוץ למרכז.
אני אביעד, בן 39, גר בקריית ביאליק, נשוי לגיל, אבא של אור, עובד בגיוס טכנולוגי בחברת הייטק גלובלית. ופן פקט, אני חובב מושבע של האירוויזיון.
אז אני גיל, אני בן 38, נשוי לאביעד, אבא לאור, אנחנו ביחד 16 שנה, אני פריק של דיסני, אבל ממש. הסרט דיסני האהוב עליי זה אפ.
אביעד וגיל מתגוררים כיום בקריית ביאליק, ולא רק ההתייקרות של תל אביב הרחיקה אותם לשם.
אז אני כבר מחוץ לארון כבר קרוב ל-20 שנה, בתור ילד, בתור נער ובצבא חוויתי לא מעט קשיים חברתיים. זה יכול להיות מקללות, זה יכול להיות הצקות. האלימות הזו יכולה להתרגם או להיראות בהרבה מאוד אופנים. זה גם יכול להיות לפעמים גם אלימות קצת שקטה, שלא אומרים, אבל בעיקר מסתכלים. בצבא, כשהתחלתי בתור לוחם בתותחנים, אז שם חיי, זה עוד יותר היה לא קל. מערכת צבאית, מיליטנטית, גברית כזאת, ואני לא מחובר לזה בשום אופן. גם כשהצטרכתי בסוף לדבר עם המפקדים שלי ולנסות לקבל גיבוי, אז הגיבוי בזמנו מהמגד, לא אשכח את שמו, אבל לא אגיד את זה כאן, למנוע שיימינג, הוא עדיין בצבא להבנתי, זה לא היה גיבוי. ההורים שלי, אמא שלי, אבא שלי, אבא שלי מאוד הפתיע אותי בהיבט הזה, זאת אומרת, אבא שלי הוא זה שככה נכנס עמוק לקרביים של הסיפור הזה, ודפק על השולחן, ועשה את כל מה שצריך לעשות ומעבר, כאילו באמת קשה לשים את האצבע על דבר אחד, כדי שאני אצא מהיחידה הזו, כי הוא הבין כמה קשה לי. מי שמכיר את אבא שלי יודע, הוא לא בן אדם של מילים, הוא באמת אדם של מעשים, ואולי אז לראשונה באמת הבנתי מי זה אבא שלי, ושאולי יש יותר מדרך אחת גם להראות ולהפגין אהבה. אחר כך כשגיל הגיע לחיי, אז וגם גיל גר בקריית אתא, אז נשארנו באותו אזור, ולא בחרנו לצאת מהקריות לאף מקום אחר. זהו, היום, אתה יודע, 20 שנה פסט פורד, אז היום זה לא מה שהיה אז, היום זה הרי יש הרבה יותר מודעות, מדברים על זה יותר בקלות, זה נראה אחרת.
אז אני מגיע גם כן מהקריות, מקריית אתא, סביבה קצת יותר שמרנית, מסורתית, בית מסורתי יותר, טאבו לדבר באופן כללי על הנושא הזה, בטח אנחנו מדברים על בין 25 שנה ל-30 שנה, לא קיים, לא מדברים, ואם מדברים, והומו זה כללה, זה לא אורח חיים, זה לא צורת חיים או שום דבר בסגנון הזה. אני היה לי נורא ברור שאני יוצא מקריית אתא מגיל כאילו טינג'ר, אמנם הפערים בין הקריות הם לא מאוד גדולים, אבל יש אזורים תרבותיים אחרים בתוך הקריות. אז קריית אתא וקריית ביאליק זה תרבותית אחרת לחלוטין, ובחינת ההכלה, קבלה ונוכחות. אנחנו גרים כרגע בשכונה של... בבניין שלנו יש עוד שתי משפחות גאות, ובשכונה אני יודע שלפחות עוד ארבעה. אנחנו מדברים על הקריות עדיין. זה באמת, זה לא סן פרנסיסקו, זה לא מקומות שיש בהם מצעדים, זה לא מקומות נורא מכילים, אבל זה יותר טוב מהמקומות שהיינו בהם, זה כאילו חייב אתן לחיות כזה.
כשאנחנו מסתובבים ברחוב, אז יש כל מיני תגובות. תגובות יותר טובות ותגובות פחות טובות. תמיד יש התייחסות, אני חושב שבהתחלה, כשהסתובבנו עם אור, שהוא היה קטן בעגלה, אז הרגשנו מבטים. היום אני כבר לא שם לב לזה, בסדר, כאילו כבר בשנתיים, אז כאילו, לא אכפת לי. אז נגיד תגובות פחות נעימות, או שאלות פחות במקום, זה מי האבא, בכוונה מי האבא הביולוגי.
לא, זה השאלה היא אפילו... מהזרע של מי הוא?
כן, או מהזרע של מי הוא, לא, זה בכלל. זה קרה שוב, מבלי לעשות שיימינג, זה קרה ב...
שילב.
To make a long story short, אז גיל כבר פנה לסניף, וחזרו לנו בחזרה, והתנצלו.
לא, ביקשנו גם לא להגיד שמי זאת הייתה, כדי לא לפגע בפרנסה של אף אחד.
אתם מבינים ממי התחתנתי.
כן, בסוף העונש שלה זה להמשיך לחיות עם עצמה, אז כאילו...
מי שאוהב לענות על השאלות האלו, הוא ליד. שמגדל ביחד עם בן זוגו אביעד, כן, אביעד זה שם נפוץ, את אופרי בפתח תקווה.
אנחנו ליד ואביעד.
יוסף שרון.
יוסף שרון, ההורים של אופרי קי, אופרי המאממת, ואנחנו גרים בפתח תקווה. עברנו למרכז, ואז אופרי החליטה להגיע אלינו.
להצטרף.
וברגע שהיא הגיעה, היה נראה לנו ברור שזה לא יכול לקרות, שהיא תגדל... לא בתל אביב, לא ברמת גן, וגם לא בגבעתיים. כי אנחנו במקור צפונים, ומחפשים מושב וישוב, ומשהו שהוא יותר קהילתי. אז...
אז עברנו לפתח תקווה.
אז עברנו לפתח תקווה, אבל... אבל לא. הקטע עם פתח תקווה זה התחיל... זה התחיל מסיפור אחר לגמרי, זה לא התחיל מהגידול והחינוך של אופרי, זה התחיל מזה ש... הייתה לנו הזדמנות לקנות דירה במחיר שהוא באמת משתלם, במיוחד בזמן תהליך הפונדקאות, שגם ככה לוקח מאיתנו המון משאבים כלכליים, אז גם לעשות תהליך פונדקאות וגם לקנות דירה, זה היה נראה כאילו שאנחנו ממש שני ברי מזל, וקפצנו למציאה בפתח תקווה, עם כל החששות והחרדות של מה העיר הזאת תביא איתה, כי לא ידענו מה באמת היא פתוחה לקהילה הגאה, כן פתוחה, לא פתוחה, איך יקבלו ואיך זה יתקבל. וגילינו שאנחנו בעצם במין שכונה קטנה ומתוקה. היום אנחנו מבינים את זה יותר, כשאופרי כבר נמצאת בגן עירייה, אנחנו באמת מעורבבים עם, עם השכונה, ומבינים איך זה באמת, העיר הגדולה כבר באמת לא רלוונטית ולא משמשת ולא מתפקדת, זה ממש כמו יישוב קהילתי, זה רק תושבי השכונה, ואם אני תקוע עם להוציא אותה מהגן, אז אני מתקשר לאמא, בדיוק כמו במושב, הדבר הזה עובד.
ועם 40 אלף עוקבים באינסטגרם, ליד, ללא ספק, הכוכב של פתח תקווה. והוא מנצל את זה, לטובת הסברה.
יש לנו, יש לי דף אינסטגרם שהוא, הוא עסקי לכל דבר ועניין, מתעסק בעסק שלי, ייצוא פנים, אבל מרצוני או שלא מרצוני, הוא גם הפך להיות דף של אורות, כי החיים שלנו מאוד משותפים באינסטגרם, אנחנו מעלים את הכל, גם עם אביעד לפעמים לא... לא בעניין, אבל הוא עולה והוא מככב גם בדף ובסטורי, ואנחנו נחשפים ומקבלים המון המון שאלות, והרבה תגובות, והרבה, אפילו סתם תהיות, או כל מיני שאלות שמבקשים, גם מעוקבים, גם מהורים של עוקבים, אפילו מסבים וסבתות של עוקבים, על המיניות של הילדים שלהם, על הבחירות שלהם בחיים, על איך עושים תהליך פונדקאות, על הקשיים שלנו, אנחנו הרבה פעמים גם, נותנים את האופציה ומעלים תיבת שאלות תשובות, ושואלים אותנו המון המון על החיים הפרטיים, זה כנראה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, במיוחד שאנחנו כאילו לא מראים את החיים שלנו בעיר הגדולה, זאת אומרת, אנחנו לא בתל אביב, אנחנו מראים את הגן משחקים בתח תקווה, את המדרכה לא בדיוק מתוקתקת ונקייה, וזה דווקא מעניין עוד יותר, כי לראות זוג גברים עם ילדה בגן, זה לא, אנחנו הראשונים. זאת אומרת, זה לא משהו שהיה רגיל להם בנוף.
ליעד רואה במה שהוא עושה משמעות. להפיץ את הבשורה של הקהילה גם מחוץ לתל אביב. חשוב לו לקדם את הפתיחות לקהילה איפה שהיא עדיין לא בהכרח קיימת. אפשר להגיד שהוא סוג של שגריר.
יש לנו משרד לאדריכלות ועיצוב פנים. אני מעצב פנים, אביעד מפקח בנייה. אנחנו מגיעים לפרויקט בדרך כלל כזוג, אני המעצב, אביעד המפקח, ואנחנו נוגעים בכל האוכלוסיות, אנחנו עושים פרויקטים מהצפון ועד הדרום, אנחנו מעצבים ליהודים, ערבים, דתיים, אין לנו משהו ספציפי שאנחנו בוחרים לעבוד איתו, כל פרויקט שבוחר בנו, אנחנו פשוט עושים אותו ועושים אותו באהבה מכל הלב. אז אנחנו נפגשים מן הסתם עם המון המון אנשים, ויצא לנו לעשות בתים גם לקהילות חרדיות בבני ברק, שפתאום נפגשו עם זוג גברים, הפעם הראשונה היה להם כזה הלם, והם לאט לאט התרגלו לדבר הזה, והם מתחקרים ושואלים, וזה כן משהו שהוא מעניין אותם. בחתונה שלנו, מתחת לחופה שלנו, היו זוג חרדים שהגיעו לכבד אותנו בנוכחותם, שזה היה באמת מטורף מבחינתנו, וכולם כזה שאלו אותנו מי אלה, הם היו בטוחים שזה מישהו מהמשפחה של אביעד, כי אביעד בא ממשפחה דתית, אבל לא. ויש לנו לקוחות מהמגזר הערבי, לקוחות מוסלמים, שהם לגמרי מקבלים את זה ואוהבים את זה, ומזמינים אותנו לחגים אצלם וארוחות משפחתיות, וכל הדברים שתמיד נשמעים לנו בראש כזה, מה, אבל הם לא יקבלו אתכם כי אתם הומואים, ואל תלכו לשם כי אתם הומואים, זה דברים שהם רק, זה שייך לפעם, זה בעבר, זה כבר לא שייך אלינו, לא ב-2022, אנחנו לא מייחסים לזה חשיבות, אנחנו עושים את זה הכי טבעי, אני המעצב, הוא המפקח, כן, הוא גם בן זוג שלי, יש לנו ילדה, כשזה עובר חלק ולא עושים מזה דרמה, אז אין דרמה.
אז שמענו את מי שבחרו להיות קרובים למשפחה, ומי שבחרו לעשות הסברה, אבל אולי זה לא יפתיע אתכם במיוחד, יש אנשים שפשוט אוהבים שקט. לירון, מנהל תהליכים בבייבי בלום, מתגורר עם בן זוגו מתן בזיכרון יעקב. תפסנו אותם בדיוק בזמן מעבר דירה, אבל אל תדאגו, הם נשארים בזיכרון.
אני לירון, אני בן 32, נשוי למתן. אנחנו גרים בזיכרון יעקב, יש לנו 3 ילדים. תאומים בני 5, אלמה ועברי, ותינוקת בת שנה שקוראים לה נילי. אני עובד בחברת בייבי בלום, מנהל תהליכי פונדקאות בארצות הברית, ללקוחות ישראלים וגם לקוחות מאירופה. אפילו ניהלתי תהליך אחד שלנו, של הבת הקטנה שלנו, בין כל התהליכים שניהלתי לאחרים.
קוראים לי מתן, אני בן 39, נשוי ללירון, עם כל הילדים שהוא תיאר וכל זה, ואני משרת בצבא.
בגדול, מאוד נוח לנו עם החיים מחוץ לתל אביב, כי גם כשגרנו בתל אביב לזמן מאוד מוגבל, אז אף פעם לא היינו איזה חיית מסיבות או משהו, אנחנו לא הכי מחוברים לכזה אירועים רבי משתתפים, בוא נגיד, יותר בקטע סולידי של בילוי בטבע, או איזה בית קפה, מסעדה, סרטים, אז מהפן הזה זה לא חסר לנו, אבל כן חיי קהילה של משפחות נוספות כמונו, של אבא ואבא, זה משהו שפחות רואים אותו בנוף של זיכרון יעקב, אז נגיד ממש שמחתי שיש את המפגשים של בייבי בלום, כי אנחנו מגיעים בעצם למפגשים עם עוד משפחות, והילדים שלנו רואים עוד ילדים שיש להם אבא ואבא, וזה נורא מרגש אותם. אני זוכר שממש באירוע האחרון, הבת שלי באה אליי ואמרה לי, אבא, תראה, לכולם פה יש אבא ואבא, איזה כיף. וכאילו, היא ממש התלהבה מזה. אז זה משהו שכן מאוד חשוב לשמר אותו.
בחרנו בזיכרון כי היא מאוד נוחה לנו, והיא נמצאת במרכז, בין תל אביב, שזה מקום העבודה, נקרא לזה, גם של לירון וגם שלי, אל מול המשפחות שלנו. והיא לא עיר גדולה שאנחנו לא כל כך אוהבים, אבל היא לא יישוב קטן ומדי, שאני גדלתי ביישוב קטן ואני מאוד אוהב את זה, אבל לא בטוח שאני רוצה לגדל את המשפחה שלי ביישוב קטן מדי. אז היא התאים לנו לכל הרצונות האלו.
לירון אולי נתפס לכם כבן אדם שאוהב שקט, אבל יש לו כינוי שאולי יערער אתכם. לירון אירוויזיון.
אחד הדברים המפתיעים שהלקוחות שלי חוו ממני מעבר לניהול והליווי של התהליכים שלהם, הם פתאום ראו אותי ככה בכאן 11, באיזה משדר כזה שקורה פעם בשנה, בקטנה קוראים לו אירוויזיון, משהו כזה, ושם ב-2019 באמת ליוויתי את קובי מרימי, כשהמשדר היה מהארץ. אני הרגשתי כבוד מאוד גדול לייצג את ישראל בישראל. יש כאלה שצחקו ואמרו, מה, לא זכיתם בטיסה. אבל מבחינתי זה הרבה יותר כבוד לייצג את המדינה שלי כשהמדינה שלי מארחת. זה היה מאוד נחמד, ככה מדי פעם אירוויזיון, ואז אני ממשיך בחיים שלי. קשואל.
I feel the sun upon my skin, and I am someone, I am someone.
אם חשבתם שזה לא חוכמה לגדל משפחה גאה בפריפריה, כל עוד אנחנו נשארים בצפון, אז בואו נקפוץ לדרום, אל רפי ואיציק, ההורים הטריים ללוי וגיא בבאר שבע.
קלטתי פעם בזווית שלה עם מי שיוצרת ומצלמת אותנו עם התינוקות, ממש באמצע מסעדה, ומצלמת אותנו ומחייכת, לא יודע מה עשתה עם זה אחר כך, אבל קלטתי את זה באמצע, אבל לא הרגשתי בנוח לגשת ולשאול, או לשאול אותה מה היא עושה. ואתה שומע הרבה הערות, הרבה הערות, כל הזמן אתה שומע מהצד, וואו, איזה מגניב, וואו, איזה יופי, וואו, שני גברים.
נולדתי וגדלתי בבאר שבע, וכן, ילד למשפחה גרוזינית, עם דעות קדומות, והגמונה פטריארכלית כזאת, הגבר הוא המפרנס, והאישה היא המטפלת, וגדלים למין הבנה כזאת של מה התפקיד של גבר והתפקיד של אישה והכל. וכמובן, כמו בחברה הנורמטיבית שלנו, כשאתה גדל להבין שאתה קצת שונה מהנורמה, זה לא באמת משנה מאיזה חברה אתה מגיע, אבל זה פחות או יותר הדעה הרווחת המקובלת של... הוא אמר, הומואיות היא לא משהו שמדברים עליו, או משהו שבכלל מכירים בו. אני מבחינתי, בגלל שכבר הייתי בן 34, רציתי לעשות את הכל מהר מאוד מאוד מאוד. היה לי דדליין שתוך שנה אני מספר גם לכל החברים, לכל המשפחה. זה היה פחות פשוט ממה שחשבתי. אני חושב שמשהו שמאוד ערער אותי היה באמת הרצח של שירה בנקי. ובאותו סוף שבוע הלכתי להורים שלי וסיפרתי להם. אני חושב שאימא שלי הרבה פעמים אמרה לי, אני רוצה לראות, אני רוצה נכד ממך, אני רוצה לראות אותך חתן בחתונה, אני רוצה שתביא לי קלה, אני רוצה שתעשה לי נכדים. אני חושב שזה היה הקושי העיקרי. אבא שלי היה מדהים. זאת אומרת, הדבר הראשון שהוא אמר כשסיפרתי לו היה, אוקיי, בסדר, זה כל הסיפור, בסדר גמור. כשבדיעבד הבנתי שהוא כמעט קיבל התקף לב באותו רגע, אבל אבא שלי הוא היה מדהים, ובאמת גיליתי בן אדם, באמת, שפשוט, אני לא יכול לתאר כאילו, איזה לב גדול יש לאבא שלי, שהיה להם מאוד קשה עם המחשבה שבאמת אני אביא בן זוג הביתה, אבל שוב, הם הבינו שאין ברירה. כאילו, צריך לקבל את זה, ובאמת הם הכירו את איציק, והתאהבו בו תוך שתייה.
אני לא אשכח את זה בחיים, זה היה הכי מביך שבעולם, לבוא לארוחת שישי הראשונה, ואבא שלו לא יודע איך להתנהל מולי, והתחיל ברמה שהוא היה מדבר אליי בגוף שלישי, זאת אומרת, הוא היה פונה לרפי, אני יושב מולו בשולחן אוכל, והוא פונה לרפי ושואל אותו, הוא רוצה עוף, הוא רוצה סלט, הוא רוצה, ואני יושב מולו. הוא הרגיש כל כך נבוך מהסיטואציה, הוא כאילו לא הרגיש בנוח אפילו לפנות אליי ישירות. הם היו מקסימים מהשנייה הראשונה.
החיים נראים יחסית טובים מחוץ לתל אביב, אבל איך זה לגדל שם ילדים בתור משפחה גאה?
תל אביב היא המקום לגדל בו משפחה גאה. הבחירה הפרטית שלי ושל בן זוגי נבעה מהרצון שלנו שילדים יגדלו לצד חברים ממשפחות דומות ובסביבה שהיא הטרוגנית. אני חושב שכהורים יש לנו אחריות לתת לילדים סוג של מינימום אחרות, ואת זה תל אביב מאפשרת. בשבוע שעבר הבת שלי חזרה מאודישן והיא אמרה לי, אבא, השתמשתי בקלף של ההורים הגייז, ומבחינתי זה הוכחה שזה המקום הנכון לגדול עבורה.
בסופו של דבר, כמו שגיא אומר, במקום חדש או מקום שמשפחה גאה יותר זרה לו, הילדים שלנו יכולים להתאפס אולי כחריגים. אז יש סיבה לדאגה?
אני חושב שאין סיבה לדאגה, אני אפילו אקביל את זה טיפה, כאילו מבחינתי זה... קצת להרגיש שהמקום היחיד שיהודים יכולים להיות בו זה בישראל, כי כל מקום מסוכן להם בחוץ. זה לא נכון. יש מקומות שמסוכנים להם ויש מקומות שלא. בגדול אתה יכול להיות יהודי במקום אחר ולהרגיש בטוח, בדיוק כמו שאתה יכול להיות משפחה גאה גם במקומות שהם לא תל אביב. יש משהו שקצת קולה את הקהילה הגאה באזור של תל אביב, שאומר שאם אתה רוצה להיות משפחה בטוחה, גאה ומאושרת, אתה חייב להיכנס למה שמתחיל
ברעננה ונגמר
בזה. בראשון במקרה הטוב. ויש הומואים מחוץ לאזור הזה, ויש משפחות גאות מחוץ לאזור הזה. ואם כל ההומואים ימשיכו להתגורר במקום כל כך קטן, זה ימשיך להיות שום מודעות בשום מקום אחר.
בסוף, כולנו גרים באותו כפר גלובלי, ורובנו מצויים עם טאבלט, לפטופ, טלפון, שיש בו את כל המידע הנגיש, כולנו פחות צורכים את אותם תוכניות ואותם תרבות, אנחנו חשופים לאותו מידע. ומי שרואה את המידע בקריית שמונה / קריית ביאליק, רואה את זה גם בתל אביב / לא יודע מה, אשדוד ואילת. אולי הקבלה קצת שונה, אני יכול להיות, אני לא מרגיש שזה מסכן, אבל מאחר והכל, כל המידע מגיע אל כולנו כל כך מהר, וכמי שמחוץ לארון כל כך הרבה שנים, ונפגשתי עם כל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה מקומות בארץ, אז אני יכול להגיד שאנחנו במקום טוב, לא ממש משנה כל כך איפה אנחנו נמצאים.
אני גם חושב שיש איזו אבולוציה של החברה שלנו. אם ימשיכו אנשים להתגורר רק בתל אביב, רעננה וכאלה, ההנגשה הזאת לא תתקיים. ואם אנחנו נרגיש שיש כאן איזה משהו שבאמת מהווה עבורו בעייתיות, או באמת משהו שמסכן כמו שגיא אמר, אז כמובן שאנחנו נדע להגיב בהתאם, כולל אם נצטרך אז לצאת מהאזור. אבל אני לא צופה שזה יקרה, כי זה כמו שחד הוריות היה פעם משהו נורא לא נפוץ, והיום זה נמצא בכל כיתה, בכל מקום, וזה רק עניין של זמן עד שזה, כל הדברים במקביל יקרו לכולם.
בסוף שאתה בוחר לגדל ילדים, המון דברים מסכנים אותם. זה יכול להיות רפואית, בטיחותית, ביטחונית, תחבורתית, איכות סביבה, סל הכלים, הסיכון, מהומופוביה, מאיזה משהו, אלימות נגד מגדרית כזו או אחרת, או לא יודע איך היונמית, היא חלק מסל הכלים, ואני אישית חושב ש... זה לא הדבר היחיד שאנחנו מגדלים משפחה גאה. יש הרבה דברים שאנחנו עושים, וזה אחד מהם. אם יותר פשוט בתל אביב, יכול להיות.
אני חושב שזה חשוב שהילדים יחוו את החיים כמו שהם, ודווקא במקום שהוא לא, הוא לא ה-obvious כמו תל אביב, שברור שיקבלו אותם, אלא מקום שיהיו בו תגובות טובות, ויהיו בו תגובות פחות טובות. ודווקא במקום של... תגובות פחות טובות, אם יהיו, לא נתקלנו בינתיים, אבל במקום הזה ללמד אותם איך להתמודד גם עם ביקורת פחות טובה או תגובות פחות טובות. אלה החיים האמיתיים בסופו של דבר, כי לחיות בתוך איזושהי בועה תל אביבית, שבכל גן יש חמישה זוגות של שני גברים, ועוד כמה יחידנים, ועוד זוג של שתי אמאות, כאילו זה מאוד מאוד נפוץ שם, אז ברור שיהיה הכי קל.
אני חושב שיש אנשים... עם דעות קדומות בכל מקום. המדינה שלנו, אני חושב, די הומוגנית. אני חושב שחוץ ממרכז הארץ, ובמרכז הארץ אני מתכוון למרכז של מרכז הארץ, זאת אומרת, זה אזור מאוד מסוים בתל אביב. זאת אומרת, גם בתל אביב יש אנשים, נקרא לזה חשוכים, יש גם הומופוביה מאוד מאוד קשה גם בתל אביב. אני לא חושב צפון דרום זה משנה, אני חושב שזה קיים, אני חושב שזה אותו הדבר, ואני חושב שיש לנו עוד דרך. אני חושב שהדור היום הרבה יותר קל לו, כי הכל הרבה יותר חשוף, והנראות היא הרבה יותר גדולה. נוצרה איזושהי פתיחות ונוצרה איזושהי קבלה, כי היום אנשים חיים בשביל להיות מאושרים. פחות טוב להם שיגבילו אותם ויכניסו אותם לתבניות ויקברו אותם בהגדרות. בתקווה שזה יימשך ככה.
ותמיד יש את החששות. אתה לא יודע מה יקרה בבית ספר, אתה תמיד באיזשהו מקום... אני משתדל לא להתעסק בזה, אבל אני יודע שבתוך תוכי יש איזו חרדה כזאת שמה יקרה שהם יגדלו יותר, והם התחילו וידברו איתם, ואז יגידו, מה יש לכם שני אבות, ואז התחילו להשתמש במילה הומו כמילת גנאי, או כאלה. עכשיו, אנחנו מאוד מאוד מאמינים להיות מאוד מאוד גלויים איתם מגיל אפס, לדבר איתם על הכל מהשנייה שהם מתחילים כבר לדבר ולתקשר, וגם לפני זה. מדברים איתם ומסבירים להם שיש אבא ואבא, ועל המשפחה שלנו, ואיך המשפחה הזאת נוצרה, ואיך הם באו לעולם, ובשנייה שיהיה להם טיפה הבנה, אז הם ישמעו סיפורים ממש על הפונדקאית, ועל התורמת ביצית, זאת אומרת, אנחנו רוצים שהם תמיד יהיו מגיל אפס עם ההבנה הזאת, שיש משפחות שהן גם משפחות שונות.
שהם ידעו מי הם, שתהיה להם תחושת עצמי מבוססת.
אני כן רוצה שהילדים שלי יהיו טיפה יותר מחוסנים, זאת אומרת שהם יהיו כבר מוכנים, ולהכין אותם שיכול להיות שתתקלו גם בתגובות כאלה, ויכול להיות שתתקלו גם במילים כאלה, וזה בסדר, וזה צריך לקבל את זה, ולהיות בסבלנות עם זה, והם אומרים את זה כי הם לא באמת יודעים על מה מדובר.
כשאופרי נולדה וחזרנו לארץ עם אופרי, אז היה קצת תהליך מביך.
במשרד הפנים.
משרד הפנים בפתח תקווה.
כן, משרד הפנים בפתח
תקווה. כי בתל אביב זה לא היה קורה.
נכון. גם שם הם למדו פעם ראשונה איך מאזרחים ילד בפונדקאות שאין לו אימא.
הם נתקלו בזה פעם ראשונה, זאת אומרת פקידה, דתייה, יושבת מולנו, ומתעקשת להבין, אבל מי האימא? ושאנחנו מסבירים לה שיש תהליך פונדקאות ואין אימא, עד שאביעד לא הודיע לחגיגית שהאימא נפטרה, היא פשוט לא נרגעה.
ואז היא ביקשה תעודת פטירה. עכשיו, גם כשאתה מגיע לגן, אז בהתחלה אתה, אם זה גן עירייה, כי בגן הפרטי היה שם ההורה, שם ההורה, בגן עירייה רשום שם האב, שם האם, אז זה נקודות שאנחנו באיזשהו מצב, אנחנו חלוצים. אם כולנו נשאר בסופו של דבר בתל אביב, וניצור לעצמנו במרכאות איזה סוג של גטו כזה, אז בסופו של דבר הילדים שלנו לא ייחשפו לשום...
שום דבר אחר.
דבר אחר, הם ייחשפו רק לתא משפחתי מסוים.
בגלל זה אמרתי, בקריית שמונה, כשאנחנו הולכים, אנחנו סלב. זה קטע. זה לא... בקריית שמונה, בצפון, לא משנה, איפה שאנחנו מגיעים אליו, כל מקום שהוא לא... כל מקום שהוא לא... לא תל אביב.
שאתה לא חלק מהנורמה.
נכון.
אתה נהפך משהו שהוא יותר חריג. אז כן, אתה מקבל גם
איזשהו פרצוף. אז יש את המבטים האלה, ויש את החיוכים האלה, ותמיד ניגשים, ותמיד רוצים ל...
זה סבבה.
זה ברמה שרוצים לקנות לאופרי גלידה ומתנה.
זה בגלל שאתה מנגיש את התא המשפחתי שלך לאוכלוסייה שלא מכירה אותו. בתל אביב, אם אתה תלך, אף אחד לא יסתובב אחריך. אלא אם כן מצאת חן בעיניו.
אז שמענו את כולם, ועכשיו הגיע הזמן לענות על השאלה שפתחנו איתה את הפרק. איפה הכי כדאי לגדל משפחה גאה? האמת שלפי איך שזה נראה, התשובה פשוט תלויה בכם. הדרך בה אתם רוצים לגדל את הילד שלכם היא בשליטתכם. אולי אתם רוצים שהילד שלכם יגדל קרוב למשפחה, קרוב לטבע, או שאתם פשוט רוצים את המרחב השקט שלכם לגדל אותו. אולי אפילו תבחרו לגדל את המשפחה שלכם במקום אחד, ואז תחליטו לעבור, וזה בסדר. זה מסע. ולא תמיד ברור לנו איפה הבית נמצא. אבל מה שכן מאוד ברור, אחרי ששמענו את המשפחות, הוא שכל עוד אתם תאהבו את הילדים שלכם, ולא תפחדו להילחם בשבילם, איפה שלא תהיו, בסוף יהיה בסדר. עד כאן אבא ואבא שלי. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.
תודה לזוגות שהשתתפו בפרק. גיל ואביעד סבג זנו, ליעד ואביעד יוסף שרון, לירון ומתן נתן לבו, איציק ורפי אדרי פלג. אבא ואבא שלי, מקימים משפחה גאה. מגישה, אחינועם בר. כתיבה, גיא פלוויאן. עורך, עידו קינן. סאונד, עומר סנש. הופק על ידי פודקאסטיקו.